ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף עין ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעור היום מתחיל באמצע עין ב' עמוד א', ארבע שורות מלפני שורות הרחבות. מיד אתם רואים בסוף השורה שמו של רחבה בצורת פפיון, ובשוליים ממול תחת הכותרת מבנה כתבנו הלכות של שני אמוראים. כאן זה מחבה ועוד כמה שורות, שורה ראשונה בשורות הרחבות אתם רואים רב לעזר, שסגנון הגמרא בשניהם דומה. 1. קריאת בגדי כהונה. 2. מזיח חושן מעל האפוד המסיר בדי ארון. הגמרא: אמר רחבה אמר רב יהודה, המקרע בגדי כהונה לוקה, שנאמר לא יקרע. לגבי בגדי הכהונה ככה כתוב. זה מופיע בשמות פרק כ"ח פסוק ל"ב, ואנחנו בשוליים הוספנו את הפסוק במלואו ונקרא אותו ביחד. והיה פי ראשו בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב, מעשה אוריג כפי תחרה, יהיה לו לא יקרע. אז לפי רחבה יש איסור לא תעשה לאו, ולא רק זה, אבל יהיה חייב אם הוא עובר על כך במלכות, אם הוא קורע בגדי כהונה. מה כיף לרב אחא ביעקב ודילמה הכי כמה רחמנה? אולי הכוונה של הפסוק לא ללמד שיש לאו, אלא מה? נעביד לשפה כי איך היא דלא נקרא. באמת הפסוק מתאר כזה דבר, והיה, ככה ראינו בפסוק, והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו. אז אולי הפסוק בא ללמד שיש צורך ליצור שפה סביב הצווארון של הבגד כדי שזה ימנע קריאה, אבל לא שיש איסור לא תעשה שיש בו מלכות בפעולת הקריאה. עונה הגמרא: אם ההצעה של רווח הנכון מכתיב שלא יקרה, שיש ליצור שפה כדי שלא יקרה, זה לא מה שכתוב, כתוב לא בלישין, לא יקרה, וזה מה שרחבה אמר, זה מלמד על כך שיש איסור לקרוא בפועל בגדי כהונה, ומי שכן עושה כך חייב עונש מלכות. אמר רב אלעזר, המזיח חושן מעל האפוד והמסיר בדי ארון לוקה, שנאמר לגבי הפריטים האלו כתוב לא ייזח, זה לגבי החושן, שלא ייזח החושן מעל האפוד, ולא יסור, זה לגבי בדי הארון. מתקיף לה רב אחא בר יעקב, אותו מתקיף שראינו מקודם הוא מופיע פה, וכמו שהוא עשה מקודם גם פה הוא מציע הצעה חילופית. ודילמה כי כמה רחמנה, חדקינו ועבדינו שפיר, כלומר לקשור אותם יפה כדי שלא ייזח ולא יסור, כמו שמקודם הוא פה גם מציע, שהפסוקים האלו לא מלמדים על לאו אם אדם עושה הפעולה של הזזת החושן מעל האפוד או הסרת הבדים, אלא הוא הורה איך ליצור את הדברים, כלומר לקשור אותם יפה כדי שלא יזוזו. עונה הגמרא, מכתיב שלא ייזח ושלא יסור, מאחר שלא כתוב ככה, כתוב בלי שין, זה כן בא ללמד עליו, על מי שעושה את הדברים הפעולות האלו בפועל. רב יוסי בר חנינא רמי מלא סתירה בין פסוקים, כתיב בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסולו ממנו. וכתיב, ויש כאן שינוי גרסה, והבאת את הבדים בת הבאות. אנחנו נפנה לרשי, באמצע עמוד כתוב לא יסול, אלמה אין זזין מהן. וכתיב, מדובר פה בפסוק אחר, והבאת אלמה הולכים ובאים בתוכן. אז זה שאלת הגמרא. הגמרא עונה, הכיצד, איך אפשר ליישב את המקורות האלו? מתפלקין ואין נשמתים. נחזור לרשי, מתפלקין ואינן נשמתים, בראשיהן היו ערבים, והכניס ראשן אחד בדוחק בטבעת, ובאמצען היו דקים, הלכך לא היו נדחקים בטבעות, אלא מתפרקים והולכים לכאן ולכאן. אבל אינן נשמתים לצאת מהן לפי שאין אבים בראשיהן. אנחנו ניסינו בשוליים של הגמרות המסומנות שלנו ליצור מין ציור שמראה את המציאות הזאת, ואני חושב שביצירת הבדים היו שני חלקים שחיברו אותם ככה באמצע, ואז בחיבורן נוצר את הבדים כמו שאתם רואים, והם לא יכולים לצאת בגלל האובי שבראשיהן, אבל יש אפשרות שהם מתפרקים וככה היו מכניסים אותם בטבעות מראש. נמשיך בגמרא. תניא נמי הכי, בטבעות הארון יהיו הבדים, יכול לא יהיו זזים ממקומן. תלמוד לומר, והובא את בדיו בטבעות, אי והובא את בדיו יכול יהיו נכנסים ויוצאים. תלמוד לומר, בטבעות הארון יהיו הבדים, כיצד? מתפרקים ואין נשמתים. כעת סימון חדש, צורת משולש, ובשוליים כתבנו מימות של רבי חמה ורבי חנינה. הנושא שמיד ניכנס אליו, כתבנו בשוליים שלושה פירושים לפסוק רוצי שיטים עומדים. הגמרא, אמר רבי חמה ורבי חנינה, מהי דכתיב? אני כאן מוסיף תחילת הפסוק, ועשית את הקרשים למשכן, ומה שכתוב אצלנו בגמרא, עצי שיטים עומדים. אז אנחנו קוראים פסוק שקשור לקרשים, לעמודים שיצרו את העזרה של המשכן. מה זה עצי שיטים עומדים? שעומדים דרך גדילתן. רש"י כותב, העליון למעלה, הרי אנחנו לוקחים את הקרשים האלו מעייצים, אז יש עליון ותחתון, אז העליון למעלה והתחתון למטה. נמשיך בגמרא דבר אחר, עומדים שמעמידים את ציפויין. על זה רש"י נותן שני פירושים, ורש"י כותב שמעמידים את ציפויין. אחד, ציפוי הזהב מעמידים על ידי מסמרות. לשון אחר, שלא התלעו ולא נפל ציפויין. ממשיכים בגמרא דבר אחר, עומדים. מה זה מלמד? שמה תאמר, אחר שנגנז המשכן, כמובן כששלמה המלך בנה בית המקדש, אז לא היה צורך למשכן עוד, אז הוא נגנז. אז שמה תאמר, עבד סברן ובטל סיכויין. מה זה? רש"י כותב, שמה תאמר, מי שנגנזו, עבד סברן שלא ישובו עוד ובטל סיכויין, מה שאנו שוחים וצופים להם? אז ממשיך הגמרא ואומרת, תלמוד לומר, עומדים שעומדים לעולם ולעולמים. אפשר לשאול שאלה, מאחר ש בנו בית המקדש וגם לעתיד יהיה בית המקדש מה מקום המשכן. אז ראיתי באחד מן הספרים שיעמידו את המשכן עצר בית המקדש למרות שהוא לא ישמש משהו בפועל. יכול להיות עוד דברים עמוקים נקרא תורת הנסתר שיכול להעמיד להסביר מטרת המשכן גם אחרי בניין בית המקדש. כל אחד מוזמן להעמיק בנושא, אבל אנחנו נתקדם בגמרא. ואמר רבי חמא בר חנינא, מה דכתיב? את בגדי השרד לשרת בקודש. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אבל הלשון שרד, רש"י כותב לשון שריד, יהיה נושא הגמרא עכשיו בעמוד ב'. תשימו לב כל אחד שרש"י מופיע בשני התורים, התור החיצוני שבדרך כלל נמצא תוספות וגם בפנים המקום הרגיל. אומר הגמרא, אם מלא בגדי כהונה לא נשתער משונאים של ישראל שריד ופליט. הביטוי שונאים של ישראל, הכוונה זה לשון סגי נהור, הכוונה על עם ישראל. אז תודות ובגדי כהונה עם ישראל שרד. רש"י כותב בתור החיצוני ומלא בגדי כהונה שעל ידיהן מקריבין הקורבנות המחפרין על ישראל. אני רוצה רק להוסיף לעניין כוחן של קורבנות בקיום שמיים וארץ, עיין מסכת תענית דף כ"ז עמוד ב', וגם לגבי הכוח בבגדי הכהונה עצמם לכפר, יש לעיין במסכת ערכים ט"ז עמוד א', ומסכת זבחים פ"ח עמוד ב'. הגמרא ממשיכה, רבי שמואל בר נחמני אמר דבי רבי שמעון תנא, מהו בגדי השרד? בגדים שגורדין אותן כבריאתן לכליהן ומסרדין, לשון משייר, ומסרדין מהם כלום. נסתכל ברש"י ביחד, שורה שנייה שוב בתור החיצוני, שגורדין אותן כבריאתן מכליהן, כשהיו חותכין אותן בגרדין שלהן מתוך כלי אריגתן, היו עושים כבריאתן חלולין כדרך לבישתן, ולא כשאר יריעה שצריך שוב לחותכה למידת הלבוש ולתפור במחת. ממשיך רש"י, ומסרדין מהם כלום ומשיירין מהן מקצת שאינו ארוג עמהן, וזהו לשון שרד. אנחנו חוזרים לגמרא, מהי היא? כלומר אותו שיור שנובע מהמילה שרד, אותו שיור שאינו ארוג. ריש לקיש אמר אלו מעשה מחט. רש"י כותב אלו מעשה מחט, מקצתו היה נהרג בפני עצמו ומחברו במחט. ממשיך הגמרא עם שאלה מטבעי, בגדי כהונה אין עושין אותן מעשה מחט אלא מעשה אורג, שנאמר מעשה אורג. אז איך ריש לקיש אומר שהיה חלק מבגדי הכהונה מעשה מחט בזמן שהברייתא אומרת לא? אמר אביי, לא נצריך אלא לבית יד שלהן כדתניא, בית יד כלומר השרוול, בית יד של בגדי כהונה נהרגת בפני עצמה ונדבקת, כלומר מתחברת עם הבגד ומגעת עד פיסת היד. זה האורך של השרוול. אז החיבור של השרוול עם גוף הבגד זה היה במחת, מעשה מחת. הכותרת להמשך הגמרא שמופיע בשוליים, נושא סלש מתנה, שיעור גובה הארון. אנחנו משתמשים פה במעוין להבליט שתי דעות על גובה החיצוני. אנחנו נבין את זה עוד מעט. אמר רחבה, אמר רב יהודה. רק מעיין לציין שראינו רחבה אמר רב יהודה בעמוד א' בעניין מקרע בגדי כהונה, כאן הוא מתייחס למשהו אחר. שלוש ארונות עשה בצלאל. בצלאל כמובן הוא זה שבפועל בנה את המשכן, אז הוא גם טיפל ביצירת הכלים שבתוך המשכן, ואנחנו מדברים כעת על הארון שבו היו הלוחות. היו בעצם שלוש ארונות: אמצעי של עץ, תשעה, כלומר גובה כשמודדים אותו מבחוץ, תשעה טווחים, פנימי של זהב, שמונה טווחים, חיצון של זהב, עשרה ומשהו, ועתניה 11 ומשהו, לא קשיה. כמד יאמר, יש בעוביו טפח, עובי השוליים שלו, שהרצפה של השוליים של הארון הזה, הברייתא שדיבר על 11 טפחים, היה לו עובי הרצפה, עובי טפח, והחלל, התוכן שלו היה 10 טפחים ומשהו. מה שרב יהודה אמר, כמד יאמר, אין בעוביו טפח. כלומר, היה חלל 10 טפחים, שבו הוא הכניס את שני הארונות הקודמים, האמצעי והפנימי, ולא היה עובי טפח לתחתון שלו, השוליים שלו, ולכן סך הכל מה שרבי יהודה אמר, 10 טפחים ומשהו. ומה משהו? כאן צריכים לדייק. השאלה מכוונת לדעה של הברייתא, היה 11 ומשהו, כלומר טפח שוליים, חלל 10 טפחים. בתוך החלל של 10 טפחים היה אפשר להכניס את האמצעי שגובו היה רק 9 טפחים, והיתרה בין האמצעי, בגובה האמצעי, כשהוא יושב בתוך חלל של 10 טפחים עוד טפח, היו מכסים את הארון עם הכפורת שעליו היה הכרובים, כפורת של זהב, והיה עובי הכפורת טפח אחד. אז כשאתה מסתכל מבחוץ לא רואים את ההפרש, את התפר נקרא לזה, בין הארונות הפנימיות, כי הוא היה מכוסה עם הכפורת. זה לגבי שיטת רב יהודה. אבל לגבי הברייתא, אני חוזר עוד פעם, היה רצפה התחתית שלו עובי טפח, היה לו חלל 10 טפחים, ולגבי אותם 10 טפחים הכניסו את האמצעי והפנימי עם המרווח של טפח אחד, כמו שהסברנו מקודם. אבל מה זה המשהו הנוסף הזה לגבי מה שכתוב בברייתא? תשובה, זר. אנחנו נלמד ביחד את הרשי על כל מה שלמדנו עכשיו. דיבור מתחיל פנימי של זהב 8 טווחים גובהו. אני מקווה שכולם איתי ברשי, טור החיצוני קצת למעלה מפה. אז אמרנו שהפנימי היה של הגובה שלו היה 8 טווחים גובהו מבחוץ עם עובי שולב, ועובי שולי העץ של אמצעי טפח. עכשיו, מה שכתוב עובי שולי העץ טפח נמצא, רק נציין שהחלל של אותו אמצעי השמונה טפחים, ובתוך השמונה טפחים הכניסו את הפנימי, והשפה של הפנימי היה מגיע לאותו גובה של שפה האמצעי. נמצא פנימי ממלא חללו של אמצעי. ממשיך רשי, וחיצון של זהב עשרה ומשהו, תשעה כנגד גובה האמצעי, ומשהו עובי שולי זהב של חיצון, וטפח עשירי עולה למול עובי הכפורת שהוא טפח, ומכסה חיבור הכפורת והארון. אנחנו תיארנו את זה מקודם. נמשיך ברשי, והתניה אחד עשה או משהו, וזה שונה ממה שרב יהודה אמר, ומשני, והתשובה הייתה, הכמד יאמר יש בעובי שולי הזהב טפח, כאשר יש בעובי שולי העץ, זאת אומרת האמצעי, הכמד יאמר אין בעובי טפח, אלא משהו. ולדנה, היכה, איף ליגובה, ורשי אומר מה שהוא אומר, במחת איפה היה המחלוקת הזה. ומי משהו, דקטני בברייטה בטרייטה, אני חושב, מזה שרשי קורא לאותו מקור, אחד עשו משהו, ברייטה בטרייטה, שהוא או שהיה לו גרסה, או תפס שמה שרחבה, אומר בשם רבידה, הופיע באיזושהי ברייטה. וזה יהיה ברייטה כמייטה, וזה, האחד עשה הוא ברייטה בטרייטה. אבל אצלנו בגמרא, אין לנו גרסה כזאת לגבי ברייטה, מקור תנאי לעשר, עשרה או משהו. אנחנו ראינו שמה פשר משהו לגבי הברייטה, זר, העולה, היה עודף למעלה על עובי הכפורת, משהו בגובה. זר כמו כתר כזה, סביב הארון, צורת כתר סביב ארון בגובה החיצון, להיות זר לכפורת סביב ומשהו. דקמר רב יהודה בעובי שולי החיצון, כמר מה שרב יהודה הזכיר משהו, זה לא המשהו שקשור לברייטה כאן, ובזר לא עירי כלל. רחבה רב יהודה לא התייחס כלל לעניין המצאות של זר. חוזרים לגמרא. אמר רב יוחנן, שלושה זעירים הם של מזבח, מזבח הזהב שעמד בהיכל, ושל ארון שהיה בקודש הקודשים, ושל שולחן. לשולחן שעמד עליו לחם הפנים גם היה זעיר. הכלים האלו גם מסמלים דברים שאנחנו נסביר כאן בהמשך. רשי בדיבור המתחיל שלושה זעירים, נקרא רשי כהקדמה לשורות הבאות בגמרא. רשי, שלושה זעירים נעשו בכלי הקודש, של מזבח סימן לכתר כהונה, ושל ארון סימן לכתר תורה, ושל שולחן סימן לכתר מלכות, שהשולחן הוא סימן לעושר מלאכים. עכשיו הגמרא, של מזבח אמרנו שזה משוייך לכהונה, זכה אהרון ונטלו, נטל את הכתר הזה. של שולחן זכה דוד ונטלו. שני הדברים האלו גם יש להם הורשה לבניהם, כהן גדול ובנו הוא נכנס, וגם כל הכהונה בן הולך אחר אביו. במלכות גם יש מלכות בית דוד, הצאצאים של דוד הם היו מלאכים. של ארון ממשיך הגמרא, שהוא סימן מסמן או מסמל את התורה, עדיין מונחו, כל הרוצה לקח יבוא ויקח. בשונה לשניים הקודמים, תורה אינה בירושה. שמה תאמר פחות הוא, תלמוד לומר בי מלאכים ימלוכו. רשי, בי מלאכים ימלוכו, וגדול הממליך מן המלך, והתורה אמרה מקרא זה, הבי זה התורה מדברת, בי דרכי יהיה המלאכת מלאכים. אז כפי שרשי אומר, הוא הדבר הגדול. כעת רואים משולשים, ובשוליים כתבנו, זה בא להבליט רבי יוחנן רמי. נציין שרבי יוחנן התחיל את הקטע האחרון בזה שהוא התייחס לשלושה זירים, ובאותו אותו קונטקסט רבי יוחנן רמי כתיב זיין רש, וקלינן איך קוראים למילה הזאת עם צירה זיר. אז בלי הצירה הקריאה זיין רש זה כמו זר. לכן אנחנו נתייחס לכתיב וגם לקריא. זכה, כלומר ללמוד לשמע ולקיים התורה, נעשית לו זר. אז התורה מהווה עבורו כתר. לא זכה, זרה אימנו, ורשי על זה אומר משתכחת ממנו, הוא שוכח. ממשיך הגמרא רבי יוחנן, עוד פעם רמי, כתיב ועשית לך ארון עץ, וכתיב ועשו ארון עצי שיטים. אז רואים שבפסוק אחד הוא מתייחס ישירות לנגיד משה רבינו, ואתה תעשה, ואחר כך הם יעשו. מכאן לתלמיד חכם שבני עירו מצווין לעשות לו מלאכתו, ורשי על זה כותב מצווין לעשות מלאכתו, שארון בתחילה הטילה כתוב המלאכה על משה, ואחר כך הטילו על הציבור, ואף אגב דקרא אליו בהי סדרקטיבי, למרות שהפסוקים שציינו הם לא כתובים באותו מקום, אסמכת בעמוד כמר. לגבי הארון כתוב מבית ומחוץ תצפנו, ואנחנו דורשים, ורק נציין שמאחר שמדובר בארון שהוא מסמל את התורה, אז לומדים מכאן על תלמידי חכמים. אמר רבה, כל תלמיד חכם שאין תוכו כברור אינו תלמיד חכם. אביי ויתם רבה בעולה נקרא נתאב, אם הוא צבוע כזה, הוא מבחוץ נראה תלמוד חכם, אבל בפנים הוא לא, נקרא נתאב, שנאמר, אף כי נתאב ונאלך איש שותה כמים עבלה. רשי אומר על זה, איש שותה תורה כמים, אנחנו יודעים בכמה מקומות שהתורה נמשלה למים, ויש בו עבלה. ממשיך הגמרא, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב? למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? אוי להם, לשונאים של תלמידי חכמים, זה לשון סגי נהור, כמו שראינו מקודם, שמדובר על תלמידי חכם עצמם, שעוסקים בתורה ואין בהן יראת שמיים. מכריז רבי ינאי, חבל על דלת לי דלתה, ותראה לדעותי אבי. חבל על מי שאין לו חצר והוא מקים שער לחצר שאין לו. רשי שורה שלישית כותב ותראה לדעותי אבי, שהתורה אינה אלא שער להיכנס בה ליראת שמיים, לכך צריך שתקדים לו יראת שמיים, שיהיה לו את החצר, ואחר כך מסביבו יקים את השער. הגמרא ממשיכה, אמר להו רבה לרבנן, במטותא מנייכו, בבקשה מכם, לא תרתון לשון ירושה, תרתי גהנום. מה זה תרתי גהנום? רש"י אומר, תרתיגנם להיות יגעים ועמלים בתורה בעולם הזה ולא תקיימוה ותרשו גהנם במותכם ובחייכם לא נהניתם בעולמכם. האדם שמתמסר לתורה אבל לא מקיים אותה, אז גם עולם הזה הוא מפסיד וגם עולם הבא מפסיד. אמר רבי יהושע בן לוי, ממשיך הגמרא, מה דכתיב? וזאת התורה אשר שם משה. לשון שם נדרש, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם מיתה. והיינו דאמר רבה דאומן לה, מה זה? הוא לומד לשמה שמה דחי. אז התורה הופכת עבורו כמו שם חיים. דלא אומן לה שמה דמותה, שמה מוות. אמר רבי שמואל בן נחמני, אמר רבי שמואל בן נחמני, רבי יונתן רמי, הוא מעלה מה שנראה כסתירה בין פסוקים. כתיב פיקודי השם ישר מסמכי לב, וכתיב אמרת השם צרופה. רשי כותב, עוד מעט נראה את זה, צרופתו ביישום ובגהנום. כשמצרפים עושים את הפעולה הזאת של צרופה, של צירוף, למשל במתכות יקרות, זה פעולה שבו מתיחים את למשל זהב, ובכך אפשר להפריד את הסיגים מהזהב עצמה. אז צרופה זה מין בוחן בחינה, הוא לא משייכים את זה באופן נגיד שטחי למסמכי לב, וזה מה שנראה כסתירה. אומרת ומיישב רבי יונתן, מיישב זכה מסמכתו, לא זכה צרפתו, וזה מה שרשי הסביר, צרפתו ביישום ובגהנום. ושוב פעם, כשאנחנו אומרים זכה, רשי מקודם דיבר על כך, ללמוד לשמה ולקיימה. ממשיך הגמרא, ריש לקיש אמר ניגופי דקרא נפקא. מהפסוק עצמו יש צירוף חיובי ויש צירוף שלילי. זכה צרפתו לחיים, לא זכה צרפתו למיתה. ממשיך הגמרא ואומר יראת השם תורה עומדת לעד. אמר רבי חנינא, זה הלומד תורה בטהרה. כתוב יראת השם טהורה. מה היא? מה זה ללמוד תורה בטהרה? נושא אישה ואחר כך לומד תורה. רש"י אומר על זה, נושא אישה ניצול מהרהור עבירה. אז לימוד תורה בלי הרהורי עבירה נקרא בטהרה. פסוק נוסף, עדות השם נאמנה. אמר רבי חייא בר אבא, נאמנה היא להעיד בלומדיה. להעיד מה? מי קיים ומי לא קיים. לגבי בגדי הכהונה כתוב מעשה רוקם, ובמקום אחר כתוב מעשה חושב. אמר רבי אלעזר, שרוקמים במקום שחושבים. ורשי מסביר פה שרוקמים במקום שחושבים, בתחילה מתקן הצורה על הבגל על ידי צבע, ואחר כך רוקמה במחת. הגמרא ממשיכה, תנא משמי דרבי נחמיה, רוקם מעשה מחת, מה שאנחנו קוראים רקמה. לפיכך פרצוף אחד, כאילו משני צדדי הבד, כשרוקמים רואים פרצוף, משני, אותו פרצוף משני הצדדים. חושב מעשה אוריג, לפיכך שני פרצופות. אנחנו נלמד רשי, חושב מעשה אורג שיש לה לירייה שתי קירות ושתי צורות על שתי קירותיה, אין דומות זו לזו, פעמים שמצד זה ארי ומצד זה נשר, כמו לחגורות של משי, והיינו שני פרצופים. אבל רוקם כצורתו מכאן, כך צורתו מכאן. עד כאן שירנו להיום.